הכל חי אונליין, 93fm.co.il. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבוע בבית הכנסת אנחנו נקרא פרשת בהעלותך. בהעלותך. כך פותחת הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אל הנרותיה כאשר ציווה השם את משה. רבותיי, מה חשבת שהוא לא יעשה כן? ביקשו לך להעלות את הנרות, על מה אתה רוצה שהוא יעשה שפונג'ה? יעלה את הנרות. ויעש כן אהרון. פשיטה שהוא עשה, למה שהוא לא יעשה? קיבל פקודה, יעשה אותה, קח ילד בן 5. תגיד לו, לך תביא את המפתחות, תן אותם לסבתא עם חכה בבית. אז הוא ייקח את המפתחות, ייתן אותם לסבתא עם חכה בבית. ילד בן 5 יעשה כן, ואהרון הכהן לא יעשה כן. השאלה מקבלת משנה קושי, אם נקרא את רשי. תקשיבו, ויעש כן אהרון, אומר רשי, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. אמרו לילד, תביא את המפתחות לסבתא, אז הוא לא הביא לה ארטיק, הוא הביא לה את המפתחות. מה אתה אומר? למה שאהרון הכהן ישנה שצריך להגיד שלא שינה? מה זה? וואי, כמה תשובות יפהפיות יש בדבר. ההסבר הנורא פשוט הוא שלא שינה במשך כל החיים, מאז שהוא העלה בפעם הראשונה, ככה עד זקנה וסיבה, עד שהוא נפטר בגיל 83, יום יום, יום יום, 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 לא שינה אהרון את הדלקת הנרות, לא שינה את הזמן, לא שינה את האופי, לא שינה את ההתרגשות. כשאנחנו קוראים את זה כאן בחומש, יושבים נינוחים, או אנחנו נמצאים עכשיו במטבח, באמצע ההכנות הקדחתניות, לכבוד שבת קודש, כן שינה, לא שינה. אבל רבותיי, אתם יודעים מה זה נקרא יום 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 יום? פעם ילד חולה, פעם צריך ללכת איזה חתונה של נכד, פעם אנגינה, פעם כל מיני סיפורים מסיפורים שונים. אהרון הכהן צריך להדליק את הנרות בשעה יעודה, בשעה קבועה. בשעה הזו ניצב אהרון במקום. אף אחד לא יודע אם היה לו זמן היום, לא היה לו זמן, הוא היה סנדק על נכד, בברית של נכד, כלום. אהרון הכהן בזמן, לא שינה. ביום הראשון שמדליקים את הנרות, אתם יודעים איזו התרגשות? בואו ננסה לחשוב כמה אנחנו מתרגשים, אני יודע מה, נניח בתפילת נעילה של יום הכיפורים. פתח שערי שמיים, בית נעילת שער, פתח שער. איך צועקים? ביום הראשון, בפעם הראשונה, יש התלהבות. אחרי שבועיים, אחרי חודש, אחרי שנתיים, אחרי 10, אחרי 30 שנה, אהרון הכהן לא שינה, לא שינה כלום. כמו ברזל, כמו פלדה יצוקה. עם כיוון, עם מטרה. ישנם סיפורים על גדולי ישראל, לאורך כל ההיסטוריה, על העקביות שלהם, איך שהם לא שינו. ישנו איזשהו סיפור שאחד המגידי שיעורים בישיבת מיר, הזמינו אותו להיות, לסדר קידושין באמריקה. הוא אמר, יש לי שיעור. אמר לו, השיעור הזה, רק יום אחד תבטל אותו. הוא אומר, גם יום אחד אני לא מבטל את השיעור. אמר לו, אני אשלח לך את המטוס הפרטי שלי, הוא נוסע יותר מהר ממטוס של אל על, הוא יטוס מהר, יחזור מהר, רק סידור קידושין, לפי השעות הבדלים בין לוס אנג'לס לארץ ישראל, יום אחד אתה מפסיד את השיעור, תמורת זה אני נותן לישיבת מיר מיליון דולר. הוא אמר, אתה יכול לתת למישיבת מיר מיליון דולר, או לא לתת מיליון דולר, אני לא התחייבתי לישיבת מיר כסף, אני, יש לי תפקיד כאן לתת שיעור יום יום, ואני לא יודע מה, איך ישיבת מיר תצטדר עם התקציבים שלך, בלי התקציבים שלך, אני את השיעור מוסר בשעה, לא יודע, 10 בבוקר, 5 אחר הצהריים, כרגיל. לא הולך. הוא נורא כעס. מיליון דולר? יום אחד? הרב לא ענה לו, מה אני יכול לעשות? מצטער. למחרת התקשר העשיר הזה לישיבה, והוא תרם להם $2 מיליון. הוא אומר, וואו, יש לכם כזה רב חזק, כזה רב עוצמתי, נתן $2 מיליון. עכשיו, זה הסיפור. אבל, רבותיי, אתם צריכים לדעת שהיום אנחנו נמצאים בעידן שכל הסיפורים מיד רצים בכל מיני רשתות חברתיות, ומכירים אותם ויודעים אותם ומבינים אותם, ומיד כבר יש תמונות עליהם. סיפורים כאלה, תאמינו לי, יש לאלפים ולרבבות מכל גדולי ישראל, מכל הזמנים ומכל הערים ומכל הארצות. בלי וואטסאפים, בלי סיפורים, בלי $1 מיליון, יום, 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 יום. יום יום היה בפונוביץ' רב דוד פוברסקי, המבוגרים זוכרים אותו. לרב דוד פוברסקי היה אח שהייתה לו חנות נעליים ברחוב ביאליק פה ברמת גן. האח הזה מיד אחרי השואה בארצה עוד היה רווק, והוא גר אצל רב דוד, אכל אצלו, ישן אצלו. בפעם אחת הוא פגש את הרב מפונוביץ' אחרי שרב דוד ישב בישיבה שלו שבועיים, רק שבועיים. רב דוד נתבקש לבוא למסור שם השיעור, וזה הכל. הוא הגיע, ראה מקום של תורה, אז הוא החליט ללכת להתפלל שם גם כן כל יום שחרית. אחרי שבועיים פגש האח הזה מהחנות נעליים את הרב מפונוביץ', הרב שלמה יוסף כהנמן זיכרונו לברכה, ואמר לו, תראה, אתה קיבלת את אח שלי להיות מגיד שיעור בישיבה שלך, אני יודע, אני גר אצלה, אני מכיר את כל מה שקורה שם, ראיתי שהוא גם הולך להתפלל אצלך כל בוקר בישיבה, תדע לך שאם בוקר אחד הוא לא יגיע לתפילה, אתה עוד לא מכיר אותו, הוא חדש אצלך שבועיים, אני כבר מכיר אותו, אני עוד זוכר אותו מלפני השואה. תדע לך שאם בוקר אחד הוא לא מגיע לתפילה אליך, לך לבית דפוס, תשים הודעות, הרב דוד פוברסקי נפטר, תארגנו סדרי לוויה. לא יכול להיות, אם הוא הבטיח לעצמו שהוא יגיע כל בוקר לתפילת שחרית, הסיבה היחידה שהוא לא יגיע זה אם הוא ימות. אם הוא יחיה הוא יגיע. כך אמר האח לרב שלמה יוסף כהנמן זיכרונו לברכה. בפועל ככה זה היה באמת, לא רק שהוא לא החסיר אף פעם תפילת שחרית, הוא אפילו לא איחר אף פעם. אבל זה לא חוכמה לא לאחר, אני אגיד לכם למה. כי התפילה מתחילה בשבע. אז מי שכל יום מגיע בשבע, או בשתי דקות לשבע, או בשלוש דקות לשבע, לפעמים גם יכול להגיע בשבע וארבע דקות, עם האוטובוס איחר, עם האוטובוס נתקע, לא יודע מה. אבל רב דוד, למי שאינו יודע, התפילה התחילה בשבע, והוא היה מגיע יום יום בשתיים בלילה או בשלוש בלילה. הלך לישון בעשר בלילה, קם באחד וחצי, וכבר הלך לתפילת שחרית. באחד, שתיים בלילה, כבר היה בתפילת שחרית. לפעמים הוא איחר, אז הוא הגיע בשתיים ורבע. איחר מאוד, אז הוא הגיע בשתיים וחצי. נו, אז זה פלא שהוא לא איחר לתפילת שחרית. יש לי אחיין, בן של אחותי למד בפונוביץ' לא היום, לפני 40 שנה בערך, אולי אפילו יותר. ופעם אחת הרב אמר משהו בשיעור, ובלילה ישבו כל הבחורים המסמידים, אלה שיושבים עד מאוחר בלילה, עד 1-2 בלילה, ולמדו ולמדו והתווכחו מה הוא אמר, מה הוא התכוון. פתאום, בשעה 2 בלילה, רב דוד הגיע לתפילת שחרית. ואז האחיין שלי, רבי אשר, ניגש של הרב, אמר דרוש ישיבות, גזוק טיינטן דשיר, הרוש ישיב אמר היום בשיעור, אז רב דוד הסתכל עליו ואמר לו, אתמול. והאחיין שלי, נער צעיר בן 15, פתאום נבעל, וואי, רב דוד נהיה סנילי. הוא לא זוכר מה הוא אמר היום, מה הוא אמר אתמול. זה רק שנייה אחת, אחרי שנייה הוא התעשת. לא, 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 לא. רב דוד אמר שיעור אתמול ב-11, חזר הביתה, אכל ארוחת ערב, הלך לישון, קם בשתיים בלילה בשביל תפילת שחרית. השיעור ב-11 בבוקר היה אתמול. אני, שאני יושב כאן בשתיים בלילה, אני עדיין יושב בשבילי, זה היום. בשבילו זה אתמול. רבותיי, זה נקרא מלמד שלא שינה. אהרון הכהן לא שינה יום יום, יום יום, יום יום, יום יום, 40 שנה. איזה בלגנים יכולים להיות ב-40 שנה? בואו תנסו לדמיין רק מה קרה מפסח עד היום. פחות מחודשיים. עד באינסוף. עוד הסבר מה זה מלמד שלא שינה. ההסבר הזה אומר... המגיד מדובנה במשל. פעם המלך הלך עם הסגן שלו, עם הנער משרת שלו, ליער, לצוד. זה היה פעם נורא במודה, צייד, מלמד אכזריות, רוע לב, ככה סתם, לראות חיצים בתוך הבטן של צבי או של ארנבת, רק בשביל לראות אותה מתגלגלת ומתה, ולהמשיך הלאה. רשעים, אצל הגויים, היו כאלה תרבויות. אז המלך הלך פעם לצייד עם הנער שלו, עם הנער הנושא כלים, ופתאום נכנס למלך קוץ לעין. הנער נורא נבהל, המלך ככה קוץ בתוך העין, הוא ראה מרחוק איזה רועה צון, והוא אמר לו, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה רגע, בוא הנה רגע. אתה רואה את האיש הזה? כשהמלך הלך לצייד, אז הלך עם בגדי ספורט, הוא לא הלך עם חליפה ומגבעת וכתר וגלימה, הוא הלך ככה, כליל כזה, עם בגדי אדידס. אז הוא אומר, קרא לרועה הזה, בוא הנה, בוא הנה, אתה רואה את האיש הזה? תוציא לו את הקוץ מהעין. הרועה לא הבין למה האיש, הנער הזה, לא יכול להוציא בעצמו. הוא ניגש אל האיש הזה, והוציא לו את הקוץ מהעין. אחרי שהקוץ יצא מהעין, המלך שפשף קצת את העין, ברוך השם רווח לו, הוא פנה אל נער הנושא כלים ושאל אותו, יש לי שתי שאלות אליך. שאלה אחת, למה לא הוצאת בעצמך? מה אתה צריך שמישהו אחר יוצא מהידיים שלך לא עובדות? שאלה שנייה, למה אמרת לרועה האיש הזה? אני לא המלך? ענה לו הרועה למלך שתי השאלות של כבודו מתורצות בתשובה אחת. אני פחדתי שאם אני אקרב את האצבעות שלי אל העין של אדוני המלך, האצבעות שלי תרעדנה. אני נורא אתרגש. אני מתקרב אל העין של המלך. וואו, המלך. הידיים שלי תרעדנה, אני לא אצליח לתפוס את הקוץ כמו שצריך. מאידך, אם אני אומר לאיש הזה, אדוני, אתה רואה, זה המלך, תוציא לו את הקוץ מהעין, גם הידיים שלו תרעדנה. לכן התחכמתי, אמרתי לו, תוציא לאיש הזה. האיש הזה, אז הוא ניגש, הוא הוציא לאיש הזה. מהאיש הזה הוא מוציא את הקוץ בלי בעיה. אבל אם אתה יודע שזה המלך, איך אתה תרעד? התלמידים של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו תגן עלינו, מספרים, ככה כמובן בציניות, שאם רב לוי יצחק היה צריך להדליק את המנורה בבית המקדש, המנורה הייתה נופלת, והוא היה נופל, והשמן היה נשפח, והכוסיות היו נשברות, הכל היה קורה שם בלגנים. למה? מרוב התרגשות, מרוב התלהבות, מרוב ריתחה דקדושה, מרוב אש של אהבת השם. הוא לא היה מצליח להחזיק את הגפרור, לא היה מצליח להחזיק את המנורה, הכל היה משתולל לו שם מרוב, וואו, איזו עוצמה, איזה אש, איזה לפידים, איזה בומבות. רבותיי, האש והלפידים והבומבות של אהרון הכהן לא היו יותר קטנים משרבי לוי יצחק מברדיצ'וב. ואיך אהרון הכהן הדליק? כמו פסל משייש. לקח את הגפרור והזיז אותו בדיוק עד הנר. לא מילימטר שמאלה, לא מילימטר ימינה, לא מילימטר למעלה, לא מילימטר למטה, ובלי שום רעדה. מלמד שלא שינה. כשהפסוק אומר שאהרון לא שינה, אז רבותיי, שום שינוי, בשום דבר לא היה לו. הכל היה כמו רובוט, כמו מכונה חשמלית. אז כשהאיש הזה שם הרועה ביער, מוציא את הקוץ לאיש הזה, זה לא חוכמה שהוא לא שינה. האיש הזה, האיש הזה. אבל כשאתה יודע שזה המלך, ואהרון הכהן ידע שהמנורה יותר קדושה ממה שהאיש הזה היה יודע על החשיבות של העיניים של המלך. המנורה היא אלף עיניים של אלף מלכים. מלמד שלא שינה. הברזל לא זז ממקומו. בחב"ד קוראים לזה להשליט את המוח על הלב. זה כוח, צריך המון כוח לזה. הלב מתרגש, והרגש הוא זה שמוביל אותנו. הרגש הוא עצמתי, עוצמתי, הוא החזק שלנו. אבל המוח צריך להגיד לרגש לאיפה ללכת, מתי להתרגש, על מה לשים דגש ואיך לעבוד. אחד מגדולי התלמידים של בעל התניה היה קצין בצבא של רוסיה. לא יודע מי זה היה, סטלין או הצאר, אני לא זוכר את הפרטים. ושם הייתה קבוצה של חבדניקים בחבד ששלחו מצות מרוסיה, לא יודע לאיפה, למצרים, לארץ ישראל, אני לא יודע את הפרטים המדויקים. לפני פסח, ליהודים, שלחו מצות. ובעיני השלטונות שם זה היה נקרא שיוצרים קשרים עם האויב. לשלוח חבילות,
לך תדע, אולי בחבילה הזו יש סודות מדינה, אולי פצצות, היה יכול להיות שם עונש חמור. ואז הצער שמע שהקצין שנמצא אצלו בצבא, נמצא ביחד בצוות של הקושרים, קושרים בבגידה כאילו, זה לא היה בגידה, לא שלחו סודות צבאים, שלחו בסך הכל מצות לפסח. אבל מה הגוי מבין, מצות לפסח, פצצות, העיקר ששלחו חבילה לשטח האויב. ואז באמצע ישיבה, באמצע אסיפה חשובה, הצער היה פסיכולוג, הוא היה חכם כזה, הוא ידע איך להפתיע אנשים, היום קוראים לזה מכונת אמת, פוליגרף. לצער היה כזה פוליגרף בלב. באמצע הישיבה, באמצע האסיפה, הצער תפס את הקצין הלובביצ'ר הזה, בחזה, ככה בחולצה, ואמר לו, אתה בוגד. אתה יוצר קשר עם האויב, אתה שולח חבילות אל ארץ האויב. וככה הוא החזיק לו את החולצה, כאילו שהוא רוצה לתלות אותו. מחכה חצי דקה, דקה, דקה וחצי, אחר כך הצער עזב את החולצה, התנצל, אמר, סליחה, 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 כנראה שטעיתי. מה קרה? בדרך כלל, כזה בוגד שתופסים אותו בבגידה, הלב שלו מתחיל לדפוק כמו מכונת יריעה, כמו בגר, טק, 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 חזק, 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 בפחד נוראי. והצער לא ידע שהוא לובביצ'ר, ששם מתאמנים על להשליט את המוח על הלב, הוא לא ידע הדברים האלה. הוא ראה שהלב שלו לא דופק, כלום, נשאר אדיש, נשאר כלום. אז הוא הבין שזו כנראה שמועת שווא. רבותיי, איך הלב של אהרון הכהן דפק כשהוא הדליק את המנורה? אתם יודעים איך? כמו שעתיים לפני כן, עוד לפני שהוא ידע שצריך להדליק את המנורה. רגע, מה, זה לא מרגש? זה מאוד מרגש. ואיך הלב של אהרון דפק 40 שנה אחרי שהוא כבר מדליק את המנורה יום יום, יום יום, יום יום, יום יום, יום יום, אותו דבר. אהרון הכהן עושה בדיוק מה שצריך לעשות. איפה יש דוגמה נורא בולטת? לכך יש שתי דוגמאות. דוגמה אחת מאברהם אבינו, ודוגמה שנייה מיונה הנביא. נביא צריך לדעת, זה איש מרומם מכל הבחינות. היה הסיפור ביונה הנביא, קראנו אותו ביום הכיפורים, שהאונייה חישבה להישבר, היה רעש נוראי, איזה שערה, האונייה הייתה כמו קליפה של אגוז, התהפכה מצד לצד, ואנשים ויזעקו איש לאלוהיו, ויזבחו זבחים, פחד נוראי. פתאום הטילו גורלות, גילו שזה בגלל יונה הנביא, הולכים לחפש אותו, תקשיבו טוב מה שכתוב, וירדם בירקתיים. מצאו אותו ישן, אז דפקו לו, הלו, בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא לאלוהיך, אולי התעשת. שימו לב, יונה יודע שעוד מעט זה הולך, ועוד הוא אומר להם, בשלי השער הזה. הוא לא ידע, שאוני, הטילוני לים, וזה יפסיק. הוא ידע שיש כאן שערה נוראה, הם קיוו שהיא תיגמר. הוא ידע שהיא לא תיגמר. או שהיא תיגמר והוא יהיה בחוץ והוא יתבע. מה עושה בן אדם שפוי 5 דקות לפני שהוא מת? 5 דקות, שעתיים, לא יודע כמה. ואיזה שערה, ואונייה מתנדנדת מצד לצד, איזה בלגן, חישבה להישבר וכולם זועקים. מים, עוד, גם כאן נשפח, תביאו דליים, תצילו, תחזיקו את הכלונס, תתפסו את התורן, תסתמו את החור, רואים את הצעקות מכל הצדדים. ויונה הנביא מסתכל על השעון. עכשיו זה שלף שטונדה. שלף שטונדה. מה זה שלף שטונדה? שלף זה שינה. שטונדה זה שעה. עכשיו זה שעת שינה. בין 2 ל-4 יש לו סדר לישון. למה? כדי אחר כך להיות ער עד 4 לפנות בוקר, ללמוד לפי הסדר עד חצות. נגלה, אחרי חצות נסתר, ב-4 בבוקר לקום לתפילה. יש לו שעתיים מסודרות שבהן הוא הולך לישון. בין 4, יונה ישן. אבל עכשיו האונייה חישבה להישבר. חישבה להישבר. ועכשיו כולם טובעים. כולם טובעים. אז איך אתה נרדם? איך בכלל? מה פה שאני נרדם? בין 2 ל-4, שמים את היד מתחת הלחי, הרקה, ונשכבים, ועוצמים את העיניים, ואומרים, בידך אפקיד רוחי, וישנים.
וואו!
רבותיי, זה לא אכזריות מצידו, אומר, אכפת לי. כן, אכפת לו, בעוד איך אכפת לו, אבל יש סדר. האונייה תטווה, היא לא... יש סדר. אנחנו חיים מתוכנן, ואולי בזכות התוכנית הזו יש יותר סיכוי שדברים ישרדו. סיפור מספר 2, אברהם אבינו. את הסיפור עם יונה קראנו ביום הכיפורים, עם אברהם אבינו קראנו בראש השנה, ואחר כך גם בפרשת השבוע. הקדוש ברוך הוא, ויאמר הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל אברהם, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, והעלהו לעולה. זה הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, אני יודע מה, בארבע, חמש אחר הצהריים. בחמש אחר הצהריים לצאת לדרך, עוד רבע שעה חושך, מכאן שיצא אדם בכי טוב, לא יוצאים בלילה. אין לאיפה נצא בלילה, אי אפשר בחושך ללכת. מה עושה אברהם אבינו? רבותיי, אני לא יודע מה הוא עשה באותו לילה. איזה וידוי, איזה תפילות, איזה צומות, לא יודע. אני רק יודע מה שכתוב בתורה, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, מה זה וישכם בבוקר? הוא סידר את השעון, אם נגיד בשעה 6 בבוקר מתחיל להיות אור, אז בחמש וחצי עוד אי אפשר לצאת בחושך, זאבים, טורפים, סכנה. סידר את השעון מעורר לחמש וחצי בבוקר, כדי להתארגן, להתלבש, ויחבוש את חמורו מיד שנייה אור, יוצא החוצה לאורווה, לוקח את החמור משיקיר בין כלב לזאב, משיקיר בין תחלת ללבן, והולך, לוקח את החמור, ויוצא לדרך. שימו לב, שמתי כאן מילה אחת, לא הדגשתי אותה, וישכם. מה זה וישכם? התעורר מוקדם. מי התעורר? אברהם אבינו. מאיפה הוא התעורר? מהשינה. איזה שינה? השינה הזו שאתמול בערב הוא הלך לישון, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ועלהו לעולה. בסדר. זה אמר בארבע אחרי צהריים, בחמש מנחה, בשבע מעריב, בשבע וחצי ארוחת ערב, משמונה עד עשר חוק לישראל, מ-10 עד 11 אין יעקב, מ-11 עד 12 תהילים, ב-12 חצות לילה להקום להודות לך על משפטי תקיך, ככה, ב-2 בלילה הולך לישון, ב-5 בבוקר קם. הולך לישון, אומר המפיל שחבלי שינה על עיני את נומה להפפאי, באותה שנייה רבותיי הוא נרדם כמו תינוק. שום דבר לא הטריד את מנוחתו, שום דבר לא הלחיץ אותו, שום דבר לא גרם לו לסערת נפש, שום דבר לא גרם לו לנידודי שינה. מחר בבוקר אתה צריך ללכת, לקחת את בנך, את יחידך, אשר אהבת, ולהעלות אותו לעולה. אז מחר בבוקר אני אקח את הילד ואני אעלה אותו לעולה. אבל מה, בשביל זה עכשיו משהו צריך להשתנות? מלמד שלא שינה. עקביות קוראים לזה בעברית שלנו. עקביות, להיות עקבי. אנחנו מחליטים המון החלטות גדולות, יפות ונצורות. היה ראש השנה, היה יום כיפור, היה מתן תורה, היו המון החלטות. רבותיי, צריך עקביות. לא להחליט החלטות גדולות, אבל את החלטות הקטנות, הריאליות, פשוט מאוד ליישם. בעקביות.
עשינו לך מנוי רב ימי מוישה, אוי 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 וכובסו. עשינו לך מנוי רב ימי שלה ימי, אוי 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 וכובסו. עשינו לך מכאן ואילך אין לנו ממתין, אלו 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 ליוירי. מכאן ואלה אין לנו ממתין, אלו 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 ליוירי. מכאן ואלה אין לנו ממתין, ואלו
יש עוד נושא מעניין בפרשת השבוע. האמת היא, רבותיי, לי אסור, לנו אסור לתת ציונים לפרשיות השבוע. חזל אומרים, אמר מסכת עירובין, שמי שאומר פרשה זו נאה, פרשה זו לא נאה, פרשה זו ישנה, פרשה זו לא ישנה, זה חמור מאוד. אין כזה דבר משהו נאה, משהו לא נאה, הכל נאה. אבל כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות. אם יהיה איזה בריסקר אחד שלומד קודשים, ויש לו שם מלא חשבוינס של מפגלים בחוץ סימטיר, ומיועילוכי להבואי והאמורים היה כל הלילה במזבח, וקודשים קלים וקודש קודושים, אז הוא נורא מבסוט כשמגיעים לחומש ויקרא. שם על כל רשי, על כל פסוק, יש לו הסבר למה זה לא כמו הרמב״ם, ואיך האור שמח מסביר את זה, אבל זה לא מתאים כל כך, ודיור. כל אחד מה שמתאים לו. למה אני אומר את זה? כי לנו מתאים את פרשת בעלותך. מלא, 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 מלא סיפורים. אני חושב שאפשר היה לקחת חצי מהסיפורים של פרשת בעלותך ולשים מפרשת נסו. פרשת נסו גם כן היה בה דגלי מדבר, ומכלל יש איזה רמב"ן, מה זה לנסה, מה זה לרומם, לא דיברנו על כך, היה ערב שבת, ערב חג, אבל יש פרשיות עשירות, ממש עשירות בסיפורים, ברעיונות שאפשר להרחיב בהם. כל הפרשיות עשירות, אין אף פרשה, כל, בתורה, כל מילה, כל אות, כל תג, שמעל האות זה עושר, זה עושר אדיר. ובכל אופן יש הרבה נושאים מעניינים מרתקים שיש מה לדבר עליהם בפרשת בהעלותך. עכשיו תקשיבו, יש בפרשת העלותך פסח שני. מה זה פסח שני? תארו לעצמכם שמישהו פספס משהו. אז מה הוא יעשה? לא יודע, הגיע לפסח, לסוכות הוא הגיע וגילה ש... היה חולה, לא בנה סוכה, אין לולב, אין אתרוג, חזר מבית חולים, היה בלי הכרה, שבועיים, מסכן, מיד שם במוצאי יום כיפור או לפני יום כיפור, לא יודע, איבד את ההכרה, התעורר, איזה תאריך היום אמרו לו, ראש חודש חשוון. מיום כיפור עד ראש חודש חשוון שכב באינפוזיה, במכונת הנשמה, בבית חולים. ראש חודש חשוון? מה, והיה סוכות? והיה לולב עם אתרוג? ואני לא הייתי, רץ למשה רבנו ואומר, משה, 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 אני מבקש, סוכות מועד ב'. יגיד לו משה רבנו, עבר זמנו, בטל קורבנו, אני מברך אותך שבשנה הבאה לא תהיה חולה, ותקנה את רוג מעודר, בכפול כסף, גם בשביל השנה. נכון? חוץ מזה, אתה תלך לרב. ותשאל אותו, הרב, אני לא הייתי בסוכה בגלל שלא יודע, שתיתי בירה, שכחתי, לא יודע, הייתי שיקור. אז הרב יגיד לו, וואי, 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 זה קורב לפושע, אתה צריך תשובה על זה. אבל אם הוא היה אונס ודאי, היה באונס, באמת היה אונס אמיתי. כמו כאן, עושה אהרון. אז הרב יגיד לו, אתה פטור. פטור. אני פטור, איזה יופי, איזה כיף, אני פטור. לא, 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 לא. והיו אנשים תמאים לנפש, באו אל משה רבנו ואמרו, פטור? אני לא רוצה להיות פטור. אני רוצה להיות חייב. אני, כולם מקיימים מקורבן פסח, גם אני רוצה קורבן פסח. בוא הנה, זה כזה בלגן, ניסוע לירושלים, לדחף, הרבה כסף. אני רוצה הרבה כסף, אני רוצה בלגן, אני רוצה להידחף, אני רוצה לעשות את הדברים הטובים שכולם עושים. כמו שדוד המלך אומר, חבר אני לכל אשר יראוך. אני רוצה להיות חבר של כל האנשים הטובים שעושים דברים טובים. זה הכל. אז כולם עשו פסח, למה ניגרה? למה שאני לא אעשה פסח? גם אני רוצה פסח. יפה מאוד. אז משה רבנו בא וסידר להם את פסח שני. אבל רבותיי, מה שאני רוצה ברשותכם לשים דגש על מילה אחת קטנה. למה ניגרה? מה זה ניגרה? על המילה ניגרה, אני רוצה ללמוד אותה כאן עכשיו ביחד אתכם. מה זה ניגרה? למה ניגרה? למה נהיה יותר גרועים מהאחים שלנו שכן מקריבים קורבן פסח? מה זה נקרא להיות גרועים? משבץ של יעלומים, אבנים טובות, בתוך טבעת, הוא קודם, לפני שהוא מכניס את היעלום אל הטבעת זהב, הוא עושה בתוך הטבעת, מה הוא עושה בתוך הטבעת? נו, מגרעת, שקע. בתוך המגרעת הזו, הוא משבץ את היעלום וסגר אותו בשוליים שלא יברח. אז מה זה מגרעת? שקע, חור, חסר, אין. כולם מקריבים קורבן פסח, ובמקום של הקורבן פסח יש לנו חור. יש לנו חור בלב, יש לנו חור בנשמה, יש לנו מגרעת, יש לנו מדוע ניגרע. עד כאן, פשוט, שיעור בעברית, נכון? אבל, וכאן מגיע אבל הגדול. חז"ל אומרים שהמילה ניגרע היא קשורה למילה גרעין. למה? כי הגרעין גורע. החזקתם פעם אבוקדו גדול יפה ביד? כן? עכשיו עם סכין תחתכו אותו בזהירות לכל האורך, לא לעומק, כי אתם חותכים לעומק, אתם תפגשו שם קרש, מקל, עץ. תחתכו בעדינות, תפתחו לשתיים, תמצאו בפנים גלעין ענק! 80% מהאבוקדו זה גלעין. הגרעין הזה גרע מהאבוקדו, נכון? ראית בחוץ אבוקדו גדול, וואו, איזה יופי, פתחת אותו, הוא לא כזה גדול, הגרעין לקח. אז מילא, באבוקדו הגרעין לוקח הכל, הרבה. אבל יש הרבה גרעינים, למשל, גרעין של זית. תאכלו זית, יש לו גרעין. גרעין של תמר. תאכלו תמר, יש גרעין. יש גרעינים שאנחנו אוכלים את הגרעין בעצמו, כן, שקד. לא חשוב, בסדר, זה סוג אחר של גרעין. אני מדבר על גרעין שהוא גלעין, שמוציאים אותו החוצה. גרעין של תמר, זו דוגמה. גרעין של זית. אז למה הוא נקרא גרעין? כי הוא גורע מהתמר. אני הולך לחנות של, לא יודע איפה מוכרים תמר, בחנות של פירות יבשים, פיצוחים, ואני אומר, אני מבקש בבקשה קילו תמרים. איזה זן, כזה, כזה, אתם מכירים אותם. אם היה עכשיו שיעור בדיאטה, הייתי נותן לכם את כל מה שאני יודע על ההבדלים בין הזנים, אבל פעם אחרת, בעזרת השם, בלי נדר. ואני רואה, וואו, הבאת קילו תמרים הביתה, הילדים ישמחו, אז יש לי בבית איזה ילד אחד ציני, והוא אומר, אבא מותק, אתה חושב שהבאת קילו תמרים, אתה הבאת רק 700 גרם תמרים. מה 700 גרם תמרים? תראה, קילו שקלו לי, לא עבדו עליי. אני מוציא משקל, זה קילו. כן, תפתח את הראשון, גרעין לפח. השני, גרעין לפח. גרעין לפח, תשקול את כל הגרעינים, 300 גרם, 400 גרם. כמה תמרים? כי אני איתה רק 700 גרם. אם זה מישמיש, הגרעין הוא כמעט 50%, כי הגרעין יש לו עץ, הוא כבד. והמישמיש הוא יותר קל, הוא אברירי קצת. אם זה אפרסק, בקיצור, אתה קונה קילו אפרסקים, קנית חצי קילו גרעינים. הגרעין גורע. נכון? עד כאן הכל בסדר, אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, אני לא מבין. הגרעין לכאורה לא גורע. הגרעין זה העיקר. כשעץ הזית התחיל להוציא פרחים, הייתה לו תוכנית שמהפרחים יצא פרי. ובתוך הפרי יש כזה בשר. הבשר הזה יבשל בעדינות לאט לאט את הגרעין שבפנים. בתוך הגרעין יש כזה חומר אכיל טיפה. בקצה יש פסיג. כשזה מריח מים זה מתרקח, מוציא שורש מלמטה, ענף מלמעלה, ויוצא עץ זית חדש. ואם אתם לא מאמינים, תיקחו דברים יותר פשוטים, קחו שעועית או חומוס, לא מבושלים. שימו על צמר גפן עם קצת מים, לא ספוג, ספוג זירתה, זה ירכיב. קצת מים, שימו תוך 3 ימים, זה מריח, פסיג יוצא שורש למטה, וענף למעלה. כך קורה לתמר, כך קורה לחיטה, כך קורה בכל דבר. תמרים זה נורא בולט, כי זה רואים בקלות. כל מי שאוכל תמרים ויש לו גינה, תנסה במקום לשים את הגרעינים בפח, תעיף את הגרעינים, תעיף, תעיף, תעיף. תראה כמעט כמספר הגרעינים שהעפת, זה יהיה מספר עצי התמר שיצמחו בגינה שלך עם קצת השקיה. אז רבותיי, לעץ יש חלום אחד ויחיד. גרעינים. כל גרעין שיפול באיזושהי אדמה טובה, עם רקע טוב, עם סביבה טובה, שיהיה לו מקום לפרוח ולפרות, ויהיו עצי תמר חדשים מסביב מסביב. למה אם כן הוא עושה גם קצת פרי? בגלל כל מיני סיבות. או כדי שכל מיני בעלי חיים זה מתוק להם, ייקחו את זה, יאכלו את זה, וככה הם יפזרו את הגרעינים למרחק יותר רב, או יש גרעינים שצריכים לגדול בתוך כזה אווירה, בתוך כזה רקע, לספג בפנים. כל אחד מהצמחים שילמד בוטניקה ידע את הסיבות שלו, למה מסביב לגרעין יש את הרקע הבשרני, שלפעמים הוא מתוק, לפעמים הוא חמצמץ. בכל אופן, העץ צריך את הגרעין. זה העיקר. העיקר זה הגרעינים, הדור הבא. נכון? הזרע. יפה מאוד. ולזה אנחנו קוראים גרעינים? זה גורע? רבותיי, זה לא קצת צרות עין? זה לא אנוכיות? כשאני מסתכל על עץ תמר, יפה, צדיק התמר יפרח, כהרס בלבונו, בואי נסגה, צדיק התמר, איזה יופי תמר. ואני אומר לו, תמר, תמר, יש לך פירות נהדרים. והתמר מחייך אליי, כן, 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 בעזרת השם, בעזרת השם, מכל פרי יצא גרעין, מכל גרעין יהיה עוד עץ תמר. ואני לוקח חופן תמרים, ואני מסתכל על הבשר ועל הגלעין, ולגלעין אני קורא גרעין. למה גרעין? כי הוא גורע מהבשר. לי, אני הייתי מעדיף שהתמר הזה יהיה עקר, שלא יהיה לו ילדים, שלא יהיה לו גרעינים, שהוא יוציא פירות מפוצצים מלאים עד למעלה בפנים בפרי עסיסי ומתוק. זו לא אנוכיות, זו לא אגואיסטיות, מה אכפת לי התמר, מה אכפת לי הילדים של התמר, שימותו כולם, העיקר שלי יהיה עוד 300 גרם בשר תמרים. וזה לא עוד 300 גרם בשר, אתה רוצה עוד 300 גרם בשר תמרים, תקנה עוד 300 גרם תמרים, מה הבעיה? לא. אני קניתי ב-40 שקל קילו תמרים, או ב-30 שקל, תלוי איזה זן, יש גם זנים ב-20 שקל קילו, אם נתנו לי מתוך ב-20 שקלים קילו, וב-20 שקלים זה הדקים הרזים האלה, נור, יש בהם כמעט 50% גרעין, אם נתנו לי ב-20 שקל, 10, 100, חצי קילו גרעינים, זאת אומרת שאני שילמתי 10 שקלים על הגרעינים. אתה רוצה 2 קילו, אתה רוצה קילו תמר, תקנה 2 קילו. לא, אני רוצה רק קילו אחד, וכל הילדים של התמר שימותו, העיקר שאני ארוויח 10 שקלים. אתם הבנתם את זה? זה יכול להיות? עוד פעם, אני אעשה חשבון טוב, רבותיי, שלא תגידו שאני דמגוג. תקשיבו טוב. התמר, נור, פשוטים, אלה שהם, אין בהם הרבה מיץ, אין בהם הרבה שומן, אין בהם הרבה סוכר, יש להם גרעין גדול, נור, 20 שקלים קילו. מתוכם 50% גרעין. זאת אומרת שאני משלם, ב-20 שקלים אני קונה חצי קילו תמרים, חצי קילו גרעינים. ואם אני רוצה קילו, אני חייב לקנות 2 קילו תמרים, ואז יהיה לי קילו תמר וקילו גרעינים. והגרעינים האלה, אני קורא להם גרעין כי הם גורעים, הוא גורע מהתמר. זאת אומרת, זה גרוע. למה זה גרוע? כי לתמר מסכן, יש ילדים, ולכן אני מקלל אותו. לכן אני לא מרוצה ממנו. למה? אני רוצה לחסוך 10 שקלים, ושכל הילדים של התמר ימותו. האם זה, לא, זה יכול להיות ככה? מרב סניגרה. זה לא יכול להיות ככה, אבל רבותיי, כשהחזל, כשהתנך קורא שמות, אז השם הוא מגדיר באמת. אז אם הגרעין גורע, הלא דבר הוא. זה צריך ללמד אותנו משהו. זה לא יכול להיות. התשובה היא אכן כן. לכל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, יש בבית גרעינים. מי זה הגרעינים שלנו? הילדים שלנו. בקטנים החל ובגדולים חלה. בנים ובנות, נכדים ונכדות. יש לנו גרעינים. מהגרעינים האלה עתידים לצמוח בדור הבא עוד עצי תמר. והעצי תמר האלה יפזרו גרעינים בכל הארץ ובכל העולם, ויצמיחו עוד עצי תמר. ואם אתה בעצמך, ואם אני בעצמי, ואם אנחנו בעצמנו צדיק, כתומו רפרוך, כארז בלבונו אני יזגה, אז אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, נושאים עיניים למרום, אומרים ריבונו של עולם, אנא, עזור לי לשכפל את זה. אני רוצה לשכפל אותי, את אשתי, את המשפחה, לדור הבא גם כן. איך משכפלים? גרעינים. מה זה גרעינים? לגרוע. ממה לגרוע? מהבשר. למה אתה צריך קילו שלם תמרים כדי ללעוס וללעוס 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 וללעוס? מותק שלי, חצי קילו תמרים, חצי קילו גרעינים. אז מה שאתה עושה בחנות פיצוחים לבריאות, אבל בבית שלך אתה צריך לזכור את זה. אתה רוצה גרעינים? לגרוע. אל תגיד בתלתוירה לשחק עם הילדים, אל תגיד חבל על הזמן, הם קטנים, הם לא מבינים, אלו עניין. כמה שאתה חותך יותר מהבשר שלך, מטפח יותר, יותר את הגרעינים, אתה תראה בסוף צדיק התומו רפרוך. ישנו סיפור, שפעם היה איש אחד צעיר, הרגיש שהוא הולך למות. היה לו כסף, והיה לו בן רווק. והוא רצה את כל הכסף להשאיר לבן שלו, למי הוא ישאיר? כתב צוואה, אני מצווה על הבן, אני מצווה את כל הנכסים שלי לבן שלי, כשהוא ישתתה, ישותה. אבא נפטר, באמת, מסכן, השאיר בן צעיר, בן 16-17, נער, וואי וואי וואי, כולם בחו. אחרי השבעה פותחים את המגירה, מוצאים צוואה, האבא מצווה כל הנכסים לבני, לך שישתתה. הבן זקף גבות בתימהון, זה לא יכול להיות, אני הכרתי את אבא שלי, הוא היה בסדר, הוא היה שפוי, היה נורמלי, הוא רוצה שאני אהיה שותה? אני לא מבין מה הוא רוצה, אבל אם באמת זה מה שהוא רוצה, אני מוותר על הכסף, תקבור את הכסף על ידו, אני לא אהיה שותה. אני לא אשתה, לא משתתה. אפשר לפתוח את הקבר, עוד אין מצבה, זה רק חול, ולשים את כל הקבר בפנים. אבל לפני את כל הכסף לשים בתוך הקבר. אבל לפני שמזדרזים לשפוך את כל הכסף בקבר, הולכים לרבי חייא. רבי חייא היה גדול האמוראים, בדור הראשון של האמוראים, מתלמידיו, מתלמידים של התנאים עוד, הוא בא אל רבי חייא עם המכתב הזה, בכיס, לשאול אותו, רבי, אבא שלי היה שפוי, מה קרה לו שהוא השתתה לפני מותו? לרבי חייא היה בית קומה אחת, עם חלונות גדולים בכניסה, ועוד לפני שהוא הגיע לדלת, הוא עבר ליד החלון של הסלון, והוא ראה את רבי חייא יושב על הברכיים, והנכד שלו ילד קטן בן 3 על הברכיים ממול, ושניהם ביחד מחזיקים איזה תפוח עץ או חתיכת קורוסון בסקווית ארוך כזה בפה. הוא מחזיק בצד אחד, הוא מחזיק בצד אחד, ורבי חייא מושך לכאן, והנכד מושך לשם, והוא מושך והוא מושך, והנכד צוחק, 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 צוחק. ורבי חייא ככה משחק איתו על הברכיים, על 4, מחזיק בפה בייגלה ארוך, ארוך, ארוך כזה, צד אחד הוא וצד אחד הנכד, וככה מושכים, 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 והתינוק צוחק, צוחק, צוחק. הוא מסתכל על הפוזה הזו, ואומר בליבו, מה, עכשיו אני אדפוק בדלת של רבי חייא, אני אביך אותו, לא נעים, ככה תפסתי אותו, בדרך כלל אני רואה אותו בבית הכנסת, עם חליפה, עם מגבעת, עם גלימה, אדמור, עם מגל מכסף, פתאום ככה, עם חולצה ומכנסיים על על הברכיים, משחק עם ילד קטן כמו כאילו איזה גננת. טוב, חזר. חזר הביתה. אחרי שעתיים הולך עוד פעם, שם שוב את המכתב בכיס, הולך אל רבי חייא, מסתכל מהחלון, רואה את רבי חייא יושב על השולחן, עם גלימה, עם ספר קודש ליד, על השולחן לידו, והוא ככה מתנדנד, ולומד תורה להשמע, ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמר, כבר לומד, לומד, לומד בהתלהבות. מקיש בדלת. רבי חייא פותח, או שהוא שולח מישהו לפתוח, שלום אדוני, שלום וברכה רבנו, מורנו ורבנו, יראה כבודו, יש לי כאן צוואה מאבא זיכרונו לברכה, צוואה נורא משונה. רבי חייא פותח את הצוואה, כתוב שם, אני מצווה את כל כספי לבני, לך שישתתה. שאל אותו רבי חייא, אתה נשוי? ילדים ממילא אין לך, נכון? אכן כן, אין לי ילדים. אמר לו רבי חייא, וואי, 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 איזה חבל. חבל שלא באת לפני שעתיים. הייתי מראה לך, הייתי מראה לך מה אבא שלך התכוון. אבא שלך התכוון שנער צעיר, רווק עם הכסף, תבזבז אותו על שטויות. אבל כשיהיה לך משפחה וילדים, יהיה חבל לך לבזבז, תרצה לקנות דברים טובים, אוכל לילדים, ביגוד לילדים, ריהוט לילדים, לחסוך להם ללימודים וכדומה. אבא שלך אמר שתשתתה, חבל שלא היית כאן, היית רואה איך משחקים עם ילדים ונכדים שאוהבים אותם. האיש לא סיפר לרבי חייא שהוא ראה. הוא יודע על מה הוא מדבר. אבל בשבילנו זה מספיק. זה נקרא למה היא גרע. להיות גרוע זה נקרא לעשות בלב איזושהי מגרעת כדי להכניס לתוכה את הגרעינים. הבשר של התמר הוא נורא יפה, אבל מבקשים מהבשר זוז, זוז, זוז הצידה קצת. יש דברים יותר חשובים ממך. צריך אותך את הבשר, כדי שתהיה סיבה לקחת את הפרי, לעשות ממנו ביס, ולזרוק אותו אצלי בחצר. אם לתמר לא היו גרעינים, לא היה פרי, היו רק גרעינים, 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 גדל גרעינים. ושם אני הייתי רואה בטבריה, ליד הכינרת, כמה עצי תמר. הייתי אוסף גרעינים אליי הביתה לפזר אותם אצלי בגינה? לא. למה? כי אני לא צריך את זה. אבל אם אני רואה תמרים, איזה תמרים עסיסיים, אז אני אוכל אותם, ואת הגרעין אני זורק אצלי. למה אני זורק אצלי? כדי שבדור הבא, העצים האלה עוד פעם יגדלו גרעינים, ולגרעינים האלה עוד פעם הם יעטפו אותם בבשר, כדי שעוד פעם יהיה מי שירצה לקחת אותם. רבותיי, זה מסר בשבילנו. אתה רוצה נחת מהגרעינים, מהדור הבא, מההמשך? שים בשר, זיז, תכניס, תעשה שזה יהיה מתוק, תעשה שזה יהיה טוב, אבל שעיקר, עיקר, עיקר הדגש יהיה למען הגרעינים, לא למען הבשר. לא להיות אנוכי. אני אוהב בשר, הגרעינים שיעופו לי מהעיניים. אתה צריך לאהוב את הילדים שלך, להתייחס אליהם, לחשוב, אם בשביל זה צריך קצת להזיז שעות, להזיז כל מיני דברים נוחים, דברים קשיים, אין דבר, אין דבר. בסופו של דבר, גם לנו יגדלו עצי תמר נפלאים. וגם הם יגדלו עצי תמר נפלאים. וככה דור לדור ישבח מעשיך. הנה כאן הצדיקים באו אל משה רבנו ואמרו, למה ייגרע חלקנו? אנחנו לא רוצים להיות גרועים, אנחנו רוצים להיות גרעינים, אנחנו רוצים לזרוע קורבן פסח, רוצים להראות לכולם כמה אנחנו אוהבים את המצוות. פטורים? מבטרים. מויכל טויבס, לא רוצה להיות פטור, אני רוצה להיות חייב. אני מזיז את הבשר לצדדים כדי שיהיה מקום לגרעין, ייגרע חור. אנחנו רוצים את זה, חשוב לנו הדור הבא, חשוב לנו החיים. הנה רבותיי, אנחנו מתחילים את זה היום. עוד כמה שעות יהיה שבת, כאן אנחנו מתחילים. בשבת קודש, חוץ מלהסתער על הסלטים ועל התבלינים ועל התוספות ועל הבשר ועל הסלטים ועל המנות העיקריות, בואו נסתער על הילדים. וואו, מה למדת בפרשת השבוע? מה עשית? ילדים, כולנו ביחד, תודה רבה לאמא על האוכל הטעים. בואו נתחיל קצת להזיז את הבשר מהלב שלנו ולהכניס בפנים גרעין גדול. כל הילדים מסביב לשולחן זה הגרעינים שלנו. הילדים שלהם זה גרעיני גרעינים שלנו. נזיז, נטפח, נפתח אותם, נאהב אותם. הרבה 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 בשר מתוק נשים מסביבם. ובעזרת השם, הרבה 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 נחת, בריאות, עושר ושמחה. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אחים יקרים, אנחנו כאן ברדיו קול חי, ערב שבת בהעלותך. אחים, אנחנו כאן מביאים מדברי תורתו של הרבי מלובביץ'. הנה, פרשתנו נפתחת בציווי של הקדוש ברוך הוא אל אהרון הכהן להדליק את המנורה בבית המקדש. הייתה זו מנורת זהב, והיא מופיעה גם בהפטרה כמשל לעם ישראל. ונרותיה של המנורה מסמלים את הנשמות, נשמות ישראל, את נשמת כל יהודי, נר השם נשמת אדם שבקרב כל יהודי. את הנרות הללו יש וצריכים להדליק, בהעלותך את הנרות, לעורר את הנשמה שבכל יהודי ולקרב כל יהודי לאור התורה. על פי משמעות רוחנית סמלית זו, יכולים אנו לפרש גם את פרטי הדינים של הדלקת המנורה. ניתן לדוגמה שתי הלכות. האחת, הדלקה כשרה בזר. למור, גם מי שאינו כהן רשאי להדליק את מנורת המקדש. ההלכה השנייה, ההטבת הנרות והכנתם לקראת ההדלקה, חייבת לעשות רק על ידי כהן ולא על ידי זר. ההלכה שההדלקה קשרה בזר, רומזת כי הפעילות בהדלקת אור נשמתו של כל יהודי שלו, ואור נשמתו של השני שעדיין לא דלוקה, אינה מוטלת על יחידי סגולה, אלא זוהי זכותו וחובתו של כל יהודי לקרב את אחיו לאבינו שבשמיים. המשנה אומרת על כך, הרי לכל יהודי הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מכאן שכל יהודי יכול, כל יהודי צריך להשתדל לקרב את חברו בדרכי נועם ובאהבה לתורה הקדושה ולמצוותיה. ועם זאת אומרת התורה שההטבה, הכנת השמן והפתילה לפני ההדלקה, זו יכולה לעשות רק על ידי כהן. משמעות הדבר היא שאומנם כל יהודי יכול לבצע את המלאכה של קירוב הזולת, אבל קביעת האמצעים על כך לא יכול כל אחד להחליט, אלא רק הכהן. עלול יהודי לחשוב שהואיל והוא מצווה לקרב יהודים לתורה ולמצוותיה, יכול הוא להחליט בעצמו כיצד יעשה זאת. הוא יבחר לו את הדרכים משלו כדי לקרב אחרים ליהדות. הוא יפרש חלקים בתורה על פי צורכי הקירוב. הוא ייתן לזולת דרך אישית בקיום המצוות. באה התורה ומזהירה לו, לא, אסור. אסור לך להכין בעצמך את החומר הזה להדלקה. אתה עלול לנקוט בדרכים שירחיקו את אותו יהודי במקום לקרב אותו. היחיד שמסוגל להתוות את הדרך הנכונה, את הדרך האמיתית להארת נשמות עם ישראל, הרי שהוא הכהן, הוא המנהיג, הוא זה שיתווה את הדרך, ואז תוכל בעצמך להדליק את נשמתך ואת נשמת רעך הטוב. הכהן מתאפיין בכך שאין לו נחלה משלו בארץ, אלא השם הוא נחלתו. והרמב״ם מתאר את הכהן כאיש אשר נדבה רוחו להיבדל, לעמוד לפני השם ולשרתו. זה לשון הרמב״ם. זהו הצדיק שמובדל לחלוטין מארציות ומהחומריות של העולם, וכל מהותו היא הדבקות המוחלטת בהשם ובעבודתו הקדושה. איש אלוקים כזה הוא ורק הוא לבדו מסוגל להכין את נר הנשמה אחרי שהוא נותן את הדרך ואת הכללים. יכול כל יהודי אז ורק אז לצעוד בנתיב הזה, בנתיב הסלול הזה, ולהפיץ את מעיינות התורה והמצוות לכל אלה שהוא יכול להשפיע עליהם. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה החדשה של חבורת תרי"ג.
אימאלה, מה קורה כאן?
זרוע גדולה של מנוף יצאה מתוך המסעית ותפסה את השק הענק שבתוכו גדי וישראל.
גדי, תראה! מה קורה פה? ולמה אני מרגיש שאנחנו מתחילים לזוז? חוטפים אותנו!
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-796666.
חובבי החזנות, זה הקונצרט שלכם. ברכה ושלום, מיטב היצירות בתפילה לשלום. התזמורת הפילרמונית הישראלית עם הכישרונות הגדולים של עולם החזנות של ימינו.